שוב אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה, בבית כנסת היזדים. היום אנחנו בחול המועד ורציתי לעשות שיעור קצת שונה מהשיעורים הרגילים, אבל לא הספקתי לכתוב אותם, הייתי כל כך עסוק וכבר נתתי שיעור היום, ולא היה לי זמן לסיים את השיעור שעשיתי, אז בלי נדר בשבוע הבא אנחנו נעשה את השיעור שתכננתי לעשות היום. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא אחר שמעולם לא עשינו עליו שיעור, וזה בעקבות הקדמה המדעית והמהפכה הטכנולוגית כמעט בכל שטחי החיים במאה השנים האחרונות. אז צצים חדשים לבקרים בעיות הלכתיות מגוונות ורבות שהפוסקים נאלצים להתמודד מולם, והרבה שאלות מורכבות בכל חלקי השולחן ערוך. אם עד לפני דור אחד התמודדו הפוסקים עם שאלות שהיום נראות לנו פשוטות למדי, חשמל בשבת, חשמל ביום טוב, מצת מכונה, ציצית מכונה, השתלת איברים, אלה התשובות שאתה מוצא בפוסקים שלפני דור אחד. עם הקדמה, השאלות נעשות הרבה יותר מורכבות והרבה יותר מסובכות. אני אומר תמיד שלדור הזה היה צריך את הרשב"א ואת הר"ן ואת הראש ואת הרמב"ם, לא פחות מהם. מה שאנחנו מוצאים שאלות של הדור הזה, אתה לא מאמין איזה שאלות מורכבות. והכל מורכב על דימויים דקים מן הדקים וסברות חלשות, ולפעמים צריך שהסברות תהיה תואמות לדימוי ולא תמיד הדימויים דומים למה שאנחנו נידונים, וגם לראות ראייה מרחבית של כל הדור, מה אתה מתיר, איזה תיבת פנדורה אתה פותח, וגם ראיית הנולד. ואתה רואה את זה בהרבה נושאים מאוד מגוונים בדור האחרון. ורק לאחרונה דיברנו על בית חכם, ובית חכם זה כמובן שאלה באור החיים, אם זה חילול שבת או לא חילול שבת. וגם הזכרנו שאלה בחושן משפט על בינה מלאכותית, אם אפשר לפסוק על פיה או אפשר לפסוק על פיה, אז יש לנו כבר חושן משפט. ולפני זה 3 או 4 שבועות אנחנו דיברנו על בשר מתורבת, וזה כמובן להלכות יורדי עם. האם בשר מתורבת, בשר שעשו אותו במעבדה, האם הוא כשר או לא כשר, האם הוא טרף, האם אפשר לאכול אותו או לא. אז יש לנו כבר אור החיים, שזה בית חכם, יש לנו חושן משפט, שזה בינה מלאכותית, יש לנו בשר מתורבת, שזה יורד דעה, והיום החלטתי לעשות משהו באבן העזר, שזה גם כן קשור לקדמה, מבית היוצר של הקדמה, וזה אם פונדקאית. זה הסוגיה שאנחנו הולכים לעסוק בה היום, סוגיה מאוד סבוכה, מאוד סבוכה, ומאוד מורכבת, ואתם תראו במהלך השיעור כמה הפוסקים בעצמם, אלה שהם ירא שמיים לפחות, פחדו מלפסוק בסוגיה הזאת, כיוון שאתה באמת פותח איתה תיבת פנדורה עצומה, וכל פוסק, כמו שאמרתי, צריך לדעת מה הוא מתיר ומה הוא כותב, כל שכן שהוא חוקק את זה בציפורן שמיר על גבי הספר, זה נשאר לדורות עולם, ואם הוא ייתן היתר לדברים כאלה, אז האבון תלוי על צווארו. אז קצת רקע להבין מה זה אם פונדקאית. לדאבון לב, יש הרבה זוגות ששנים הם נשואים ביחד והם לא מסוגלים להביא ילדים. אז הגמרא אומרת שעה עם 10 שנים ולא ילדה, מגרש אותה ומביא אישה אחרת, הוא חייב בפרו ורבו, אישה פטורה, כמו שכותב הר"ן בקידושין דף למד ב'. אבל הרבה פעמים גם אישה רוצה ילדים, אבל היא בנביאים מעין מתה אנוכי, ככה אומרת רחל, וזה גמרא בנדרים בדף ס"ד עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה, אישה שאין לה בנים, איש שאין לו בנים, חשוב כמת, הלא לא סתם חנה אמרה, אלך ואסתר מפני אלקנה בעלי, ואין אתה עושה תורתך פלסטר, ואתה אמרת שישקה אותה מים המררים, ואם לא יולדת, עכשיו תלד. היא לא סתם עלתה חוצפה כלפי שמיה, באמת דחקה לפני ולפנים כדי לקבל אישה, ילד. דדי עם אלה שנתת לי למה? אם אתה נותן לי בן מוטה, ואם לא אני אכריח אותך לתת לי בן. יש לנו צער גדול לאישה, גם שהיא פטורה מילדים, אבל היא רוצה ילדים לחבוק בן. וכל שכן איש שהוא מצווה על פרו ורבו, ואם הוא לא יביא ילדים, הוא יחזור בגלגול. הבאתי 10 חילוקים בזה, בספר שלי מרכבות הגמול על המשפט בשמיים, מרכבה ב', ושם הבאתי את השאלות של בית דין העליון, מה שהגמרא מביאה בשבת למד א', והבאתי שם את כל השאלות, ואחד מהשאלות עסקת בפריה ורבייה, ושם ציינתי לבני אהרון רבי שמעון אגסי שהביא 10 חילוקים בפריה ורבייה. מי שניסה ולא הצליח, מי שהיו לו ומתו, מי שאשתו מנעה אותו, מי שתראו את כל החילוקים שם ופלפול הדברים. אז עכשיו יש לפעמים שהביציות של האישה דוחות את הזרע של הגבר, יש דבר כזה, זה קורה, יש דבר כזה, שפשוט היא דוחה את הזרע לבחוץ, והוא לא יכול להפרות את הביצה שלה, ביצית שלה. לפעמים יש לה בעיה בסתימת החצוצרות, שגם זה קורה, ואז ממילא הביצית המופרט לא יכולה לעבור את דופן הרחם, ולא יכולה להיכנס לבפנים. אז כן הופרטה הביצית, אבל היא יוצאת מחוץ לגוף, אי אפשר לקבל הריון. לפעמים הבעיה היא לא בגוף האישה, דווקא בגוף האיש. זרע חלש, דליל, כמותית ואיכותית, ולא מצליחים להפרות את האישה. זה לא כמו שמשון הצדיק, שמשון הגיבור, שכתוב עליו, וזרעו כנחל שוטף, סוטה בדף יוד. יש כאלה אנשים שבאמת יש להם מצבים מאוד מורכבים בחיים, והם רוצים ילדים. הצד השווה בכל הסיטואציות האלה, שהם רוצים ילדים ולא מצליחים. אם הבעיה אצל האיש, אם הבעיה אצל האישה, מה מציעים הרופאים במקרים כאלה? אומרים, בוא ננקוט תהליך חירוגי. של הפריה חוץ גופית. אתה תביא לנו את הנוזל שלך במבחנה, הוא יוציא את זה במבחנה, וזה גם שאלה אם יש פה איסור או אין כאן איסור. לפי הרב משה פיינשטיין, הוא כותב שיביאו לו איזה שקית וישמש עם אשתו בה, וממילא אין כאן לא תנאף. כי הגמרא אומרת לא תנאף, דף י' ג' נידה, בין ביד, בין ברגל, בין בכל צורה שתהיה. יש כאן בעיה הלכתית, אפילו שהוא עושה את זה לצורך ילדים זה אסור. ככה לשיטת הרב משה פיינשטיין. אז מה צריך לעשות? צריך לקיים את המצווה עם אשתו, ומזה ייקחו את זה, וישבחו את הזרע, ויקחו ביצית ממנה, ובצורה מלאכותית בתוך המעבדה מכניסים את הזרע בתוך הביצית, הביצית המופרט משתילים את זה אליה. עד כאן ברור, אלה דברים פשוטים, התמודדו איתם הפוסקים עד מלפני דור, אין כאן שום חדש תחת השמש. זה לא שאלה חדשה, דנתי בה בעריכות בשו"ת מרכבות ארגמן חלק א' אבן העזר סימן כ"ט, הערכתי בה, הסברתי את הצדנים, את הפנים שיש בסוגיה הזאת, ויש היתרים, אבל צריך לעשות את זה עם עינה פקיחה, כותב היה ביה עומר חלק ב' באבן העזר, שלא יש שם ערבוביה של כל מיני אנדרלמוסיה של זרעים עם ביציות, והרבה פעמים הרופאים חשודים על זה כי הם כן רוצים לעזור לזוג, אז אולי הרצונות הם טובים, אבל לפעמים המעשים הם לא טובים, ואולי זו סוגיה שבאמת צריך לעשות עליה שיעור, נאמנות הרופאים. ובפרט בתקופת הקורונה, שמצינו הרבה מה לדבר על נאמנות הרופאים, אבל אחרי שעד שאנחנו מדברים על נאמנות הרופאים, אולי צריך לדבר על נאמנות הרבנים. האם כל אלה שאמרו באופן גורף להתחסן, האם זה באמת חובה לשמוע להם, באמת שיש חובה לשמוע לרופא, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות סמך, וגם בבא קמא, ורפוא ירפא, מכאן שיש ניתנה לרשות לרופא לרפות, והערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ג', יורד היה סימן קו זין, אבל על סוגיית הקורונה יש הרבה מה לדבר, וירגע קצת, פתאום זה מתחיל להתעורר עוד הפעם. אז ירגע קצת, ואז אנחנו בלי נדר נתעסק גם בסוגיה הזו. בכל מקרה רבותיי, עד כאן אין חדש תחת השמש. ביצית, זרעון, מפרים בתוך האישה. ברור, פשיטה, יופי. איך עושים את זה? זה על ידי ייעוץ רבני. יש מכון פועה שהוא מלווה באופן אישי את כל הזוגות האלה. הם דואגים בעינה פקיחה, הרב מנחם בורנשטיין הוא ראש מכון פועה, הוא מלווה את האנשים, יש לו צוות מקצועי, ככה עושים את זה. זה המקרים הקלאסיים, והרבה נבנו והביאו ילדים, יש בזה מחלוקת, הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה עדיין, אם יצא או לא יצא, ידי חובת פרורבו בזה, הערכתי בשוט שלי, כמו שהזכרתי, חלק א' אבן העזר סימן כ"ט, לא נוגע בזה. זה לא הסוגיה שלנו, הסוגיה הקלאסית הפשוטה. היום אנחנו נכנסים למעבה האדמה, סוגיה הרבה יותר מורכבת, לפעמים הבעיה חריפה יותר, לאישה אין רחם תקין. היא לא מסוגלת להחזיק את הביצית המופרט. לא יעזור לך לעשות את ההפריה חוץ גופית ולהכניס את זה בתוך הרחם שלה, כי הרחם לא תקין. לפעמים יש נשים שנולדו בלי רחם. ויש דברים כאלה, ואתה לא יכול לראות את זה עליהם לפני. רק אחרי החתונה, פתאום מנסים, שנה, שנתיים, שלוש, הולכים לצילומים, הולכים לבדיקות, פתאום רואים, אין לה רחם. אין לה רחם. הרי גם אצל שרה הייתה, לא היה לרחם. ושרה היה הכרה, אין לבלד. אם אין לבלד, ודאי הכרה. דרשה גמרא יבמות סבך דלד, הכרה. אפילו רחם לא היה לה. גם רות המואביה, רחם גם לא היה לה. אברהם ושרה טומטומים היו, לא היה להם איברי הרבייה. יש נשים שאין להם שחלות, יש נשים שאין להם ביציות, יש נשים שהביציות לא איכותיות דיים כדי להחזיק את ההיריון, יש נשים שמתעברות מפילות, מתעברות מפילות, מתעברות מפילות. השם ירחם, חסר לה שתי דלתות. למטה, שיחזיקו, זה לפי הקבלה, ציר ודלת זה נקרא, חסר לה ציר ודלת שיחזיק לה את הוולד. יש נשים שסבלו מאפלות חוזרות ונשנות, או כל מיני טיפולים פוריות, קשים מן הקשים, עם זריקות, וכל מיני טיפולים מסובכים, ועדיין קשלה, לא הצליחה להחזיק את זה. כל אלה מופנות לטיפול בעזרת פונדקאות. עכשיו, מה זה פונדקאות? איך זה עובד? לוקחים את הביצית שלה, בהנחה שהביצית שלה טובה, לוקחים את הביצית שלה, ומפרים אותה עם הזרע של בעלה, כמו אנו שדיברנו לפני. יופי. ואז, בגלל שהרחם שלה לא מצליח לתפוס את ההיריון, לוקחים אישה זרה, אחרת לחלוטין, מישהי אחרת שהיא לא מכירה, ואת הביצית המופרית עם הזרע משתילים ברחם שלה. מבחינה גנטית, מבחינה ביולוגית, האם הפונדקאית הזאת, מה זה פונדקאי? זה כמו הפונדק, אכסניה. זה מישהו שהוא רק אכסניה, היא אינקובטור אנושי. זה מה שהיא. בסך הכל שומרת על הוולד שהתפתח, שיהיה לו חמצן, מזון, סביבה טבעית. זה מזכיר לי את מה שאנחנו דיברנו לפני 3 או 4 שבועות, שעשינו פה שיעור על בשר מתורבת, בשר מעבדה, אם זה כשר או לא כשר, והזכרנו שלוקחים מוח עצם, לוקחים איזה תאים, תא גזע, מאיזה בעל חיים שיהיה, ושמים אותו בנוזל שנקרא סרום. והסרום הזה הוא מדמה סביבה טבעית לתא הגזע, והוא הולך ומתפתח. אתם זוכרים שדיברנו על הסרום הזה? אתם הייתם פה בשיעור הזה? מי שהיה היה, מי שלא היה, שיעשה חזרות וישמע את השיעור, כי זה שיעור מאוד מעניין. אז עכשיו אותו רעיון גם כאן. יש לי ביצית מופרית. אני רוצה את הביצית הזאת שהיא תתפתח לתינוק. האישה הזאת לא מצליחה להחזיק תינוק ברחם שלה. מאי אילו סיבות שיהיו, זה לא רלוונטי בכלל. היא לא מסוגלת. יש נשים שהן רעות וחטאות. היא מסוגלת, היא לא רוצה להתחער. היא לא רוצה לעבור את היסורים שלה, שלה, של ההיריון. אז למה בחילות 3 חודשים, וכאבי גב, וכאבי זה, ונושס, וסחרחורות, והקאות, למה? נביא איזה מישהי אחרת, היא תהיה הדחליל, אבל זה הבן שלי. כי מכל צד שלא תסתכל, הפונדקאית זה פונדקאי. מה זה פונדקאי? אכסנאי. מי זה אכסן? זה מישהו שהוא מתחסן, הוא רק מתחסן אצלה, לכן זה נקרא הפונדקאית. זה מתחסן אצלה. היא לא מורישה שום מערך גנטי לתינוק. אם היא שחורה והאימא של הביצית בלונדינית, הילד יצא בלונדיני. אין לה שום השפעה once or ever על הילד, על הוולד הזה. והיא לא מורישה שום מטען גנטי לילד, היא בסך הכל אינקובטור אנושי. עד כאן ברור איך זה עובד? ברור הדבר הזה? זה בגדול, רק שתבינו מה זה אם פונדקאית. לפעמים הבעיה הרבה יותר חמורה. לבחורה הנשואה אין ביציות, או שהביציות לא מספיק חזקות, לא מספיק בריאות, והן לא איכותיות. אז לוקחים ביצית של אישה הפונדקאית, מוציאים אותה מהפונדקאית, היא תרמה גם את הביצית שלה, ואז לוקחים את הזרע של בעלה של זאת שהביציות שלה לא קיימות, מפרים אותם ומחזירים אותם בחזרה לפונדקאית. ואז גודל ולד, עכשיו זה כבר הרבה יותר חמור, כי זה כבר המערך הגנטי של אותה פונדקאית. ואז יוצא ולד, והיא מורישה, מביאה אותו לזוג הזה, והם מגדלים אותם בביתם כמו בנם. מה שהם כן הרוויחו לכל הפחות, שהאבא הוא האבא האמיתי. אבל האמא, זה ודאי שזה לא האמא האמיתית, נכון? אולי נוכל להליץ את הגמרא בנידה דף למד א' עמוד א', 3 שותפים באדם. אני חושב שזה הכי קלאסי שיש בעולם, 3 שותפים באדם. אביו, אמו, והפונדקאית. הנה יש לנו להבדין מה שחזל אמרו. לפעמים הסיפור יותר מסתבך. הפונדקאית לא רוצה לתרום את הזרע שלה, את הביצית שלה. לא רוצה לתרום. אני מוכנה להיות פונדקאית בשביל איקס כסף, תכף נראה אם זה מותר היום במדינה לעשות את זה בשביל כסף, אבל אני מוכנה בשביל איקס כסף, או שהולכים לתאילנד, הולכים לכל מיני מקומות אחרים בעולם שכן מוכנים לפונדקאות עם ממון, יש מדינות, תכף אני אדבר על סוגיית המדינות ואיך זה עובד, אבל נגיד היא רוצה, היא מוכנה להיות פונדקאית רק בשביל האינקובטור אנושי, עוזרת לכם, זה לא הבן שלי, אם זה הבן שלי אני לא רוצה. מה עושים? מחפשים מישהי שתתרום ביצית, ואז מה שעושים, יש לך 4 שחקנים על המגרש. 1, 2, זה הזוג. זאתי, האישה לא מביאה כלום בסיפור. האיש מביא את הזרע שלו, זאתי מביא את הביצית שלה, וזאתי מביאה את הרחם שלה כדי לגדל את הילד. אז עכשיו נהיה לך סלט המטבוחה, עם כל הילד הזה שאתה לא יודע מה קורה איתו, איזה מוטציה. למה? כיוון שזאת היא לא קשורה אליו, היא רק המגדלת שלו. זה האבא, זה הזרע שלו, זאת הביצית שלה, וזה הרחם שלה. הבנתם איך זה עובד? עד כאן ברור? אני מנסה להיות הכי ברור בעולם. יופי. אני מוכרח לציין שהסבירות שהציפולים האלה יצליחו היום היא סבירות גבוהה מאוד. אתה רואה הצלחות מטאוריות בכל תחום הפונדקאות וההפריה מלאכותית. מה שהופך את כל השאלות האלה לאקטואליות, לענייניות, לשאלות הלכה למעשה שעולה על שולחנן של מלאכים. יש יתרונות לאם פונדקאית. למה? קודם כל, זה אפשרות חילופית לאימוץ. באימוץ, אתה בחיים לא תקבל ילד יום אחרי שהוא נולד. אין דבר כזה. זה מעבודה ניירת, בלגן, ועובדת סוציאלית נכנסת לסיפור, ובודקים את ההכנסות, ובודקים אם אתם מסוגלים לגדל אותו, בלגן, וגם אתה לא מקבל אותו ילד אחרי לידה, אז אתה צריך לחכות שהילד קצת יגדל, ואחרי זה צריך להבחן, ובאים לב... הג'רס. אז מה שהם עושים כאן, יום אחרי הלידה, כמובן הם עושים הסכם עם הפונדקאית, חותמים על זה, הכל נהיה גלט, כשר, והיא צריכה להעביר להם את התינוק, והתינוק שלהם מהיום שהוא נולד. אז זה יתרון אחד. יתרון שני, אחד מבני הזוג על כל פנים, זה ההורי האמיתי, מה שאין כן באימוץ, שאתה לוקח stranger completely, מישהו אחר לחלוטין. אז הנה יש לך יתרונות, כי אחד ההורים הוא ההורי הביולוגי של הילד. ברור? יש גם חסרונות לפונדקאית. מה? קודם כל, התלות שיש באישה זרה, אתה צריך להיות תלוי בה, והסיכון הגבוה שהיא תתחרט. יש בכל זאת, אפילו לגויי הארץ ומשפחות האדמה, איזה חוש אימאי. כל ההיריון הוא גודל בה, היא סבלה בשבילו, היא מרגישה אותו בועט, היא מרגישה, והיה משפט כזה ב-1987 בארצות הברית, שהפונדקאית התחרתה, ולקחו את זה לקייס, לקורט, והקורט הכריח אותה למסור את הילד, כמו שהם כתבו בחוזה, עושים חוזה מפורש. ונכון ששם זה היה ביצית של מישהי אחרת, מה את יכולה להתחרט? את בסך הכל הייתי אינקובטור אנושי, אבל אתה מבין שמבחינה אנושית קשה לעשות את זה. היא אומרת כן, כן עכשיו, אבל כל ההיריון אתה בלחץ שהיא לא תמסור את הילד. אז יש בזה פחד. ועוד, וזה מכניס אותנו להלכה. עד כאן הבאתי לכם רק ככה רקע כדי שתבינו את הסוגיה. מעכשיו יש עוד בעיה וחיסרון לסוגיית הפונדקאית, וזה בעיית זהות מוחלטת. בונה, אתם יכולים להגיד לי מי האמא? מי האמא? בעלת הביצית או זאת שילדה? מי האמא? מילה פיו מים. מי האמא? מחלוקת אחרונים. מה אכפת לי מי האמא? מה אכפת לי מי האמא? חכה. קודם כל, עניין ירושה. אם האמא מתה ואין לה יורשים וזה הבן היחיד שצריך לירש אותה, עכשיו זו שאלה אם הוא נכנס לירש אותה. אם הפונדקאית זו אמא שלו, הוא יורש את הפונדקאית, ואם הביצית זו אמא שלו, הוא יורש את זאת מהביצית. זו שאלה, ולפעמים מדובר על ביליארדים, מיליונים, אני לא יודע כמה, וזה בכלל לא רלוונטי, כי דין פרוטה כדין מאה. תירוץ שני, למה אכפת לי כיבוד הורים? את איזה אמא הוא חייב לכבד? את זאת או את זאת? תירוץ שלישי, למה אכפת לי מי האמא? כי ללא עיקה את אמו. מי זאת אמו, הפונדקאית או הבעלת הביצית? או. תירוץ רביעי, איסור קרובות, וזה הכי קטסטרופלי. התינוק הזה יגדל, יהיה אלם חמודות, נהיה בלונד, בלו אייז, ויום אחד הלך ברחוב וראה אישה בלונד, בלו אייז, והוא התלהב ממנה והם החליטו להתחתן, ובסוף מה מתברר? שהבחורה הזאת, זאת היא הבת הביולוגית של האמא הפונדקאית שלו. האם מותר לו להתחתן איתה או שהם אחים? אם תגיד שאין לה שום קשר, היא בסך הכל הייתה אינקובטור אנושי, הקשר זה לזאת עם הביצית, אז ממילא מותר לו להתחתן איתה. אבל אם לא, אז זאת אמא, אחותו, אסור. והוא עדין בכל הקרובות שהוא אסור. נקעתי דוגמה אחת באחותו, אבל הוא עדין בכל הקרובות. בעל אמא שלו הפונדקאית, אם זאת אמא שלו חייב קראת, אם זו אישה זרה, הוא לא חייב קראת עליה. ויש פה עוד המון מניפה של נפקמינות הלכתיות לדעת מי הילד הזה. גם שאלה של יוחסין. ועוד שאלה, אם הפונדקאית היא אשת איש, האם מותר לה להמשיך לחיות עם בעלה אחרי שהיא התעברה מזרע של איש אחר? מה אתם אומרים? הבנתם? זה לא ביה, אבל זה מזרע של מישהו אחר. היא מעוברת למישהו אחר. מה זה משנה אם זה לא ביה? ואם הפונדקאית היא רווקה, והיא החליטה שהיא רוצה לעשות את זה, והיא בהיריון עכשיו, עוד מעט היא תלד ותמסור את הילד, אבל בינתיים היא בהיריון, ופלוני רוצה להתחתן איתה. מותר לו להתחתן איתה? הרי חזל אומרים, לא יישא אדם את מעוברת חברו. אסור לאדם להתחתן עם מישהי שהיא מעוברת כבר ממישהו אחר. היא אנדרלמוסיה של הילדים. הרי אמרנו צריך לחכות 3 חודשי הבחנה. כאן בוודאי שזה לא הילד שלו. אם הוא יתחתן איתה, יהיה כאן בעיה אחרת של יוחסין. גדולה מזו, וזה הכי קטסטרופה מכולם, וזו השאלה הכי מורכבת מכולם, אם אחת מהאנשים, או בעלת הביצית, או הפונדקאית, היא גויה. הילד הזה גוי או יהודי? הפונדקאית גויה. טוב, הילד הזה יהודי, הרי הביצית והזרע מיהודים והרחם מגויה. יהודי או לא יהודי? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? למה אני עובד שעות, מקפח את השעונות שינה שלי בשביל מה? אני אבוא אשאל אתכם ואפסוק. לא, אני משתגע, אתם יודעים כמה דם אני מזיע על כל שיעור פה? כמה ספרים אני פותח? יהודי, לא יהודי, תפסוק, לגרדום. זה סוגיה מורכבת ביותר, ביותר. לכאורה, בפשט הדברים, כל אחד יאמר, בעלת הביצית זו אמא שלו. מה אתה רוצה? היא מביאה את המערך הגנטי, היא האמא הביולוגית שלו. ממה נובעת הרגשת הלב הזאת? מהגמרא שהזכרתי לפני דקה. במסכת נידה למד א' עמוד א', 3 שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא מביא את הנשמה. אביו מזריע לובן, שממנו עצמות הגידים, ציפורניים, מוח, לובן שבעין. יופי. אמו מביאה מזרעת אודם, שממנו האור, הבשר, הדם, השערות, השחור שבעין. אז אמא שלו, זאת היא האמא הביולוגית שלה שייך הביצית הזו. אז אם זה ככה, כל אחד כאן היה אומר בפשטות שהיא רק אינקובטור, היא בסך הכל מכונה, היא כמו הסרום שמגדל את הבשר המתורבת במעבדה, היא רק מגדלת אותו, אבל היא באמת לא אמא שלו, היא בסך הכל איזה תהליך טכני כדי לגדל את הילד, אבל באמת הילד הזה הוא של בעלת הביצית. זה נשמע לכם הגיוני? אתם מסכימים עם זה או לא? יש מישהו שחולק על זה כאן? מה אתם אומרים? כולם מסכימים שהאימא שלו זאת היא בעלת הביצית? Okay. אם לא, אז תגידו לי למה לא. אבל מבחינה לוגיסטית, הגיונית, איך שאנחנו ניגשים כרגע לסוגיה, נראה בפשטות זאת האימא. והיא בסך הכל חלק טכני בגידול הילד. אבל מי שבאמת הוא מתייחס אליה, זה האימא בעלת הביצית. טוב, אבל מה נעשה שהעולם לא כזה פשוט? ואם זה היה כזה פשוט, אז למה בכלל הקדמתי שהסוגיה הזאת מאוד מורכבת? יש מי שרצה להגיד, להידך גיסה. היולדת זאת אמא שלו ובעלת הביצים מכלום. למה? אז קודם כל, אני אביא את הראיה, אבל היא ראיה קלושה. תכף אנחנו נדבר למה. יש גמרא במסכת ברכות דף סמך עמוד א'. ראיה מבריקה, אבל היא קלושה. הגמרא בברכות דף סמך עמוד א' אומרת על דינה בת יעקב. דינה, הבת של יעקב, היא הייתה בבטן של רחל. נכון? דינה הייתה בבטן של רחל, ככה הגמרא אומרת. ויוסף היה בבטן של לאה. אז עכשיו יוסף היה בבטן של לאה, ודינה הייתה בבטן של רחל, ולאה אמרה, לא תהיה אחותי פחותה מאחת השפחות. כל שפחה, בלעה וזלפה, הביאו שני בנים. בבקשה. לאה הביאה 6. כמה יש לך? 10. רחל הביאה את בנימין, כמה יש לך? 11. עכשיו יש את יוסף. אם לאה יולדת אותו, היא מביאה 7 בנים. אם לאה יולדת אותו, 7 בנים. אם רחל יולדת אותו, היא תהיה כמו השפחות, 2. ולאה ראתה ברוח הקודש שאחותה הולכת ללדת בת. בלי אולטרסאונד. בלי איזה בבא שמספר לך סיפורים, אני רואה שזה בת, בסוף, אני רואה שזה בן, בסוף נולד, אם נולד בן, אמרתי לך שזה בן, אם נולד בת, אבל אמרת בן, הרב, איך, ידעתי שזה בת, אבל לא רציתי לבאס אותה כל הזה, אז אמרתי לה בן. לא, ראה ברוח קודש צפתה שרחל עומדת ללדת בת. הם גם ידעו את זה לפי צורת הבטן, הם ידעו, הם היו חכמים ביותר, גם בלי אולטרסאונד. עכשיו, לפי זה, לאה התפללה על רחל ואמרה לו, תהיה אחותי כאחת השפחות, אומרת הגמרא, תנה, נעשה נס, והתהפכו הולדות במעיים שלהם. רחל לקחה את יוסף מהמעיים של לאה, ולאה לקחה את דינה מהמעיים של רחל. מצוין. וככה מדקדק הדר זקנים על התורה. אחר תלד בת, ככה כתוב אצל לאה. ואת אימא, ולמה לא כתוב אתר ותלד? אלא אחר תלד בת, לפי שמתחילה הייתה מעוברת ביוסף, לכן לא כתוב ותר בת ותלד, לא, היא לא ארתה בבת, היא ארתה בבן, היה מגיע לה בן, ואחר ילדה בת, אחר שהתפללה, ילדה את הבת. נייס, מקסים, יופי. החידוש על החילוף הזה מבואר גם ביונתן בן עוזיאל, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, בראשית למד כפלה, ושמיה מן קודם השם, דצלותה דלאה, והתחלפו עובריה במעון, ואהב היעיב יוסף במעה דרחל, ודינה במעה דלאה. יוסף בכל מקום, הוא נקרא הבן של מי? רחל! רחל! ומי באמת התעברה בו? לאה! אז מה רואים שהולכים פה אחרי העיבור, או אחרי הלידה? אחרי הלידה! וונדפול! Wonderful, amazing, ראיה. הולכים אחרי הלידה. מי בעלת הביצית? לאה. ומי באמת ילדה אותו? רחל. ועל שמי הוא נקרא? על רחל. Oh. אהבתם את הראיה? Amazing, amazing. Amazing. הכל יש בתורה. נו, מה אתם אומרים? ראיה יפה. אהבתי, אהבתי. אבל למה אמרתי שהראיה הזאת קלושה? פרשת ויגש, כתוב שמה, ובני שמעון ימואל וימין ואועד ויחין וצוחר ושאול בן הכנענית. הבן של שמעון הוא שאול בן הכנענית? שמעון הבן של יעקב אבינו? הבן שלו הוא שאול בן הכנענית? מה, הוא הולך לקח גויה קוטית? גוולד? הבן של יעקב אבינו לקח קוטית? רשי מיד צועק במקום. שמעון נשא את אחותו דינה, והבן שנולד הוא שאול. ולמה נקרא בן הכנענית? שנבעלה לכנעני שכם בן חמור. מקשה, מקשה התוספות שם במקום. רגע, רגע. בן נוח מותר באחותו מן האב, ואסור באחותו מן האם. ליהודי, אם יש לו אחות חצי, זה רק אחותו מאמא, או רק אחותו מאבא, בשתיהם אסור לו להיות איתה. זה ליהודי. בן נוח יש לו יותר כולה. אחותו מן האם, אותה אמא יש להם, אסור לו להתחתן. על זה קוראים אותם אומות העולם, שיש להם רק אמאות, הם מתייחסים לאמא שלהם, הם לא מתייחסים לאבא. אצל היהודים הולך לפי האמא, אצל הגוי הולך לפי האבא. ולכן אחות מהאמא אסור לו להתחתן איתה. אחות מהאבא מותר לו להתחתן איתה. כל הבנים של יעקב יש להם דין בני נוח, כי עוד לא ניתנה התורה. עכשיו, יעקב, שמעון, לקח את דינה, הם אחים, גוואלד, ויש להם, ושמעון עשה את אחותו, והוא אסור באחותו מן האם, והרי באמת יש להם אותו אמא. איזה אמא? מי אמא של שמעון? לאה. ומי אמא של דינה? לאה. אז איך יכול להיות שהוא לקח אותה? הרי הם, בן נוח אסור מאחותו מהאמא. ומתרץ הטור שם במקום, שכיוון שרחל התעברה ממנו ואחר כך הם התחלפו, אז באמת אין להם אותו אמא, כי מי האמא האמיתית שלה? רחל. לכן יכלה להתחתן איתו. מדהים. אז לפי זה הולכים, לפי האמא, לפי היולדת או לפי בעלת הביצית? בעלת הביצית. אתה רואה הפך ממה שדקדק שמה יונתן בן עוזיאל. הבנתם את הרעיון? הבנתם או שאתם רק עושים לי כן כן, כי אין לכם כוח להתאמץ להבין מה אמרתי? בקיצור, יש ראיה לכאן ויש ראיה לכאן בסוגיה האגדית הזאת. ולמה אני אומר אגדית? אתה לא יכול להביא לי ראיות מדברי האגדה. והערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן חלק א' סימן ט"ו, אות ד', אין לומדים הלכה מדברי האגדה. אבל הרעיונות מבריקים. הרעיונות מבריקים. ממילא מכאן יש ראיה לומר שבאמת הולכים אחרי היולדת, ויש ראיה לומר שהולכים אחרי הבעלת הביצית. שתי ראיות, זה וזה נפלו, כי שתי הראיות יצאו בדימוס, מוצאים את שתיהן, וממילא גם אם היה ראיות ניצחות, אלה דברי האגדה, ואנחנו צריכים ראיות יותר טובים, טובות. טוב, אז צריך להביא ראיה אחרת. נו, אז מי אמא שלו? מי אמא שלו? יש גמרא במסכת יבמות, דף עין ח' ודף צדיק ז', מעוברת שהתגיירה. איזה ראיה מבריקה. איזה ראיה מבריקה. הייתה בחורה אחת שהייתה גויה, קוטית, והחליטה שהיא רוצה להיות יהודה, יהודיה. מה עשתה? הלכה לבדין. הבדין אמרו לה, עזבי, מה צריכה ללכת עם יהודים, בשביל מה צריכה עכשיו להיות יהודיה? אנחנו לא רוצים גרים. אבל היא מאוד התעקשה, בתר, כי מתעקשת היא, ולא תוכל לה. זהו, לא יכלה לעשות איתה שום דבר. אמרו לה, טוב בואי, מה צריך לעשות? להטביל אותה. הטבילו אותה. הילד בבטן שלה זה יהודי או גוי? הבנתם את השאלה? גויה מעוברת. שהגויה הזאת היא מעוברת, והיא טבלה ליהדותה, כמו בתי הבת ברו בדף י' ג' במגילה. טבלה ליהדותה. התינוק שנולד, אורתו לא בקדושה, לידתו בקדושה. האם הולכים אחרי האורתו או אחרי לידתו? מה אתם מתרצים? בסדר, אבל זה אנחנו שואלים, מה? זה השאלה. מה הגמרא ענתה? לא עכשיו מחלוקת. מה הגמרא ענתה? יש בזה מחלוקת בגמרא אם עובר ירך אמו או לא ירך אמו. זה מחלוקת בגמרא. האם עובר זה חלק מהאקסטנשן של הגוף של אמא שלו? זה כמו עוד יד שיש לה בגוף. זה לא משהו בנפרד. ואם עובר זה באמת ירך אמו, חלק מהאמא, אז הילד שנולד הוא יהודי. הוא יהודי. אבל אם עובר הוא לא חלק מהאמא, זה תוספת, זה עוד ישות. הילד הזה לא יהודי. מה פסק מרן? עובר ירך אמו. נקרא לכם את ההלכה. שולחן ערוך יורד היה סימן רשמם חצי ו'. קוטית שנתגיירה והיא מעוברת, בנה אין צריך טבילה. יהודי. אמייזין. אז עכשיו חזרה לנידון שלנו. מה אתה לומד מכאן? שהולכים לפי? לפי הלידה. אז אולי נאמר שבאמת הפונדקאית זאת היא האמא שלו ולא בעלת הביצית. למה? כי אתה הולך לפי הלידה ולא לפי ההוריה, לא לפי ההיריון, לא לפי הביצית. הבנתם? נכון זה מבריק? נכון זה מתוק? נכון זה שמחת החג? יש דבר לומר באמת שאמא שלו זו הפונדקאית. אני שואל אתכם, תגידו לי אם יש חילוק או אין חילוק. עכשיו אישה, באמת לא עלינו, שהיא צריכה השתלת לב. יש לה בעיות בשסתומים, אפשר, ניסו להחליף, שום דבר לא עובד. החליפו ללב של אישה אחרת שעומדת למות, ודיברנו כבר על סוגיית ההשתלות והבעיות שיש בזה, ואמרנו שחלילה וחס לחתום על כרטיס אדי, שמשווקים אותו ארומה, קפה ארומה, חס ושלום, וחלק מה... אתה נכנס לצעות קפה, ויש שם כרטיס. אם יקרה לך משהו, אתה מתיר שיקחו לך את האיברים, ולוקחים את האיברים, כאילו, על הדרך, על הקפה, גם ככה זה, באשר עבדנו. מה? ורוב הפעמים מביאים את זה גם לבני מיעוטים. אני לא רוצה לדבר. תדעו לכם את זה. זה לא מובטח שיביאו את זה רק לדידן. אז זה לא הצלת, אל תגיד הצלת, וגם לוקחים את זה ברגע שהבן אדם גוסס. ואם הם לוקחים את זה ברגע שהבן אדם גוסס, הם רצחו אותו. אז יש בזה בעיות. לא רוצה לדבר בקיצור. שם ירחם. בכל מקרה, נשתיל הלב אחר. עכשיו האישה הזאת קמה, חיה עוד 20 שנה. זאת היא חיה עוד 20 שנה? או זאת שהלב שייך לה, היא חיה? למי מתייחסים כל הפעולות שלה מהיום? למי? אליה? או שמה אני אומר, היא שותפה עם האיש שמתה. אני לא מדבר מבחינה רוחנית, אני מדבר מבחינה הלכתית. שאלה. אלא מה? זה שאלה. ולמה? למה זה שייך הלב שלה? לא, אני שואל. כל הפעולות מהיום זה היא. זה לא קשור לאיש שהביאה את הלב. כל אחד מבין שזה לא קשור לאיש שהביאה את הלב. אבל למה? זה הפך להיות בשר מבשרה ועצם העצמה הלב הזה, נכון? שאתה לקחת ביצית מופרית והכנסת את זה לתוך הרחם של הפונדקאית. מה ההבדל בין השתלת לב? למה בזה אתה לא אומר שזה הפך להיות בשר מבשרה ועצם העצמה? נגמר, פנים חדשות באו לכאן. בדיוק כמו השתלת לב, שאתה אין לך ואמינה לומר שמהיום תקרא לה שרה על שם בעלת הלב. אתה יודע שזאת רחל, אתה לא תקרא לה שרה בגלל שיש לה לב אחר. זה הפך להיות עצם העצמה ובשר מבשרה. הזרעון הקטן הזה, הביצית הקטנה המופרית, נכנסה לתוך הרחם שלה והיא נהייתה חלק ממנה. אז למה, מה ההבדלים? אתם מבינים מה אני שואל? מה אתם אומרים? אולי היה צריך לחלק בין ביצית מופרית לביצית שאינה מופרית. כיוון שהביצית כבר מופרית, אז אולי כאן יש ספקות, כי היא מופרית, וכל המערך הגנטי הולך על הראשונה. אבל ביצית שאינה מופרית, מה שנקרא השתלת שחלות או ביציות, אז יש יותר צד לומר שזה חלק מגופה. איך זה עובד? ארבע שותפים, שתי אלה הזוג הצעיר. זאת הביאה את הביצית שלה והכניסה את הביצית שלה ברחם של הפונדקאית. זה הייתי אומר עצם מעצמה בשר מבשרה. אני אתן לכם דוגמה אולי יותר טובה. שלוש שותפים. תקשיבו טוב. שלושה שותפים, זאת האישה, אין לה ביציות. הפונדקאית, אני לא רוצה להיות פונדקאית, אבל אני תורמת את הביצית שלי. לקחו ביצית ממנה, הוציאו ממנה, ושתלו את זה באישה. עכשיו יש לה ביצית שלו שלה. והלכה וכמעט המצווה, כדרך כל הארץ, עם בעלה. מישהו יבוא ויגיד, נגיד שיש ציור כזה, מישהו יבוא ויגיד שזה לא הבן שלה? בגלל שזה הביצית שלה? הרי זה הפך להיות בשר מבשרה, עצם מעצמה. זה לא ביצית מופרית בכלל. אולי כאן יש צד לעשות אנלוגיה עם השתלת לב. אבל כשהביצית מופרית, זה יותר רחוק לומר שזה הפך להיות עצם מעצמה ובשר מבשרה. אבל מה אני אעשה שהרב אליעזר וולברג, הגאון בעל ציץ אליעזר, שהוא היה גאון עצום, לא יודע למה הוא לא מפורסם מספיק, היה צריך להיות מגדולי ישראל, אבל אני חושב שהוא היה מגדולי ישראל. הגאון רבי אליעזר, ציץ אליעזר, חלק חף סימן ממתת, חלק תדבב סימן ממאי, הוא לא מחלק. אם הביצית מופרית, לא מופרית, לא מעניין אותו כלום. הוא כותב, ביצית מופרית מושתלת ברחם אישה אחרת, הפונדקאית זה אמא שלו. נגמר, ככה פוסק הציץ אליעזר. וזה פלא עצום. לשיטתו אין מקום לחלק, באמת בעלת הפונדקאות, זאת האימא האמיתית שלו. תראו הפך כל מה שאמרתם פה בתחילת השיעור. דעת בעלי בתים, הפך דעת. נורא והיום. אני גם לא מאמין לפסק הזה של הציץ אליעזר, אבל הבאתי לכם את המקורות, הבטיחו, תראו בעצמכם. אני לא מבין עכשיו, לצעת הציץ אליעזר, אם הביצית והזרע של יהודים והשתילו את זה בגויה, אתה תגיד לי שהילד הזה גוי? ככה יוצא לפי הציץ אליעזר. זה חידוש שקשה להתיישב בו. אפשר לשמוע את זה. קושיה עצומה. אולי נחדד את זה קצת יותר. רבותיי, יש דבר כזה ביבמות סמכתת עמוד ב' שהגמרא אומרת שעד 40 יום להיריון זה נקרא מיה באלמה. שמעתם את המושג הזה מיה באלמה?
סתם מים.
מיה באלמה. ככה זה נקרא... הביצית עם הזרעון, מיה באלמה. ופה פלפלו הפוסקים, אם תוך 40 יום מותר להפיל או אסור להפיל. למה? ממש, זה קטסטרופה בכלל הסוגיה הזאת, ואסור אפילו לדבר עליה ברבים. אבל יש כאלה שאמרו רק אם היא ממזר, נגיד אישה, וזה נשאל הרב פעלים, אישה שזנתה, אשת איש שזנתה, והתעברה לזנאי. הילד ממזר לכולי אלמה, ומדובר על 40 יום ראשונים. האם מותר להפיל או אסור להפיל? רב פעלים לא רוצה לענות בזה. יעוות, יש לי שאלה תשובה בזה. בשוט שלי סימן מבית אבן עזר, חלק ב', ושמה, וחושן משפט, כמובן זה דיני נפשות. ושמה פלפלתי בעריכות, הוא מותר או אסור להפיל את הילד הזה. בעיה. על פי זה מחדש הגאון רבי אלחנן וסרמן, השם יקום דמו. קובץ שערות סימן ה' ג' אות י' ב'. מה שאמרנו, שגויה מעוברת, שהתגיירה, הילד צריך גיור לחומרה, למאן דאמר שאין עובר ירך עמו. תמיתי, תופסים? אמרנו, לפי שולחן ערוך, עובר ירך עמו. זה חלק מהאימא. אם זה חלק מהאימא, טבלה, הילד יהודי לכולי אלמה. זה מה שאמרנו לפי השולחן ערוך, נכון? למה? כי עובר ירך עמו. זה חלק מהגוף של האימא. אבל יש מאן דאמר בגמרא שעובר לא ירך אמו, אלא זה הוא יצטרך גיור לחומרה, כשהוא יוולד הוא צריך לעשות גיור לחומרה. מלים אותו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים, זה נוסח הברכה, וכשהוא יהיה בן 13 הוא צריך לקבל על עצמו עול תורה ומצוות ומטבילים אותו ליהדות. אז ככה זה עובד. כותב רבי אלחנן וסרמן אברקה. אומר שכל מה שאמר המאן דאמר בגמרא ביבמות, שעובר לא ירך עמו, ואם הוא לא ירך עמו, הוא צריך לקבל על עצמו גיור לחומרה, זה רק אם היא התגיירה שלא בתוך ה-40 יום להיריון. אבל אם זה היה בתוך ה-40 יום להיריון, גם מן דאמר שהוא בר לב ירח אמו, יודע שזה בטל, והוא לא צריך, הוא לא צריך לקבל על עצמו גיור לחומרה. למה? כי זה מאיה באלמה. לא סופרים את ההיריון הזה בכלל. אתה רואה שיש שאלות על 40 יום ראשונים. ולכן לפי השיטה של רבי אלחנן וסרמן, ב-40 יום ראשונים, כולם מודיעים שהעובר הזה לא צריך גיור לחומרה. גם מדה אמר שעובר לאו ירח אמו. עד כאן ברור? עכשיו תיקח את החידוש של רבי אלחנן וסרמן, ותביא את זה אלינו. כשעושים הפריה חוץ גופית, ומעברים את ה... מפרים את הביצית, ומכניסים את זה לתוך האישה, מתי מכניסים את זה? בתוך ה-40 יום או לא? פשוט שכן. אז מתי עושים את זה? בתוך כמה ימים? יומיים עד שלושה, אם לא זה לא ילך. אז הם לקחו עם המבחנה, הכניסו את הביצית, וממילא זה נכנס לתוך הרחם שלה. אם זה נכנס לתוך הרחם שלה, למה זה לא בטל? הרי רבי אלחנן וסרמן אומר שזה חייב להיות בטל ב-40 יום ראשונים, כי זה מאיה דאלמא, ואפילו מאן דאמר עובר לא ירח אמו, הוא מודה שלא צריך לגייר את הילד, כי זה נהיה בשר מבשרה. הבנתם את ההברקה? יש כאן שאלה, למה זה לא בטל הגוף שלה? פשוט שזה צריך להיות בטל הגוף שלה, כי זה מאיה באלמא, כמו מה שהוא אומר שלא צריך גיור לחומרה. אתם מבינים מה אני מדבר? הבנתם מה אמרתי? וזה אולי הסברה של הציץ אליעזר. הציץ אליעזר אמר, הולכים תמיד אחרי היולדת. ופתאום כולם, אחרי היולדת? הנה, הבאתי לכם סיוע מרבי אלחנן וסרמן, כמובן שהוא לא מביא אותו, שזה מאיה באלמה ב-40 יום ראשונים. אז זה בטל הגוף שלה. אם זה בטל הגוף שלה, אז היא האימא האמיתית. בדיוק כמו שעשו השתלת לב. רק כאן יש יותר סברה לומר שהיא האימא האמיתית, בגלל שזה ב-40 יום ראשונים, זה מאיה באלמה. אז זה כלום, אז מה היא קיבלה? אז אותי התמזל מזל, איך שהוא קיבלה את הזרע ואת הביצית שלה, אבל זה הגוף שלה. אם זה ככה, יש סברה לציץ אליעזר לומר שהולכים אחרי היולדת. מובן זה? עכשיו, בסברה של עובר ירח אמו, זה מובן למה הולכים אחרי הלידה, כי הוא חלק ממנה. וככה מוכח מרש"י, מגילה דף י"ג עמוד א', על הפסוק, ובמות אביה ואימה, לקחה מרדכי לו לבת. שמעתם מה היה? מה קרה אצל אסתר המלכה? במות אביה ואימה, לקחה לו מרדכי לבת. אמר רבחה, איברה מת אביה. ילדתה מתה אימה. האבא עשה את המצווה עם האימא, בבוקר מת. האימא ילדה את אסתר, בלידה מתה. זה מה שאומרת הגמרא. איברה מת אביה, ילדתה מתה אימה. בואו נראה רש"י. איברתה מת אביה, נמצא, תקשיבו טוב רש"י, שלא היה לה אב משעה שראוי להיקרות אב. מה הולך לפי רש"י פה? ממתי ראוי להיקרות אב? ברגע של ההפריה, ברגע של הזרע נכנס בביצית. איברתה מת אביה, נמצא שלא היה לה אב משעה שראוי להיקרא אב. אני ממשיך את רש"י, זה לא מוכרח, אני יודע. אני ממשיך את רש"י. וכשילדתה מתה אמה ולא נראית להיקרא אם. זאת אומרת, לפי רש"י יוצא שבזמן העיבור אין לה שם אם. למה? כי עובר ירח אמו. מה זה? כמו שתגיד שאני האמא של היד שלי. אני האמא של היד שלי? אצל האב יש סברה לומר, וזה רש"י, ככה מדוקדק, שבהיריון הוא כבר נקרא אבא. אבל אצל האמא, כיוון שעובר ירח אמו, אין צד לומר שהיא נקראת אמא. היא לא נקראת אמא, כי הבטן זה extension, זה כמו עוד יד. מישהו יעלה על הדעת שהיא אמא של היד שלה? אמא של הרגל שלה? אלא היא אמא רק משעה שהישות הזאת מתפרדת ממנה. ככה מוכח מרש"י. עוד הפעם, איברתה מת אביה, נמצא שלא היה לו אב, שם אב משעה שראוי להיקרות אב. מתי הוא ראוי להיקרות אב? ברגע של ההפריה. לכאורה זה לא משנה, זה בכלל לא מעניין אותי הסיפור עם האב, אני יותר אכפת לי עליהם. וכשילדתה מתה אמה, ולא נראית לקרות אם. למה היא לא נקראת אם? היא אם של הבייבי בבטן שלה. לא, הוא בר ירח אמו, זה חלק מהגוף שלה. אם זה חלק מהגוף שלה, היא לא נקראת אמא. עוד ראיה שהולכים אחרי אחרי הלידה, ואם ככה מי האימא האמיתית? הפונדקאית. חלק על הציץ אליעזר בעוז הרב משה שטרנבוך. לרב משה שטרנבוך, הנהגות ותשובות והנהגות, חלקי סימן שיניות ח' מבריק לך והופך לך פה את כל הקערה. אני מצטט, פשוט מצטט, אין לנו יותר מזה. לעניות דעתי יש לצדד ולומר, כיוון ששתי האנשים הללו פועלות משותפות ליצירת טבלת ולהתפתחותו, ואי אפשר לאחת מבלי ראותה, ששתיהם יש להם דין של אימא. ולבלד הזה יש שתי אימאות. אז מה שאמרו, אימא יש רק אחת? לא בדורנו, לא בדורנו. כן, זה בסוטה, בתוספות סוטה מבית עמוד בית, והיום פתחתי את התוספות, שם מדבר על אורפה שנבעלה ל-100 ערלים, עד שלא נשרחה הזרע, האישה מתעברת משתי בני אדם כאחד. חידוש עצום! מבחינה ביולוגית אני לא מבין איך זה יכול להיות, שאישה מתעברת, אישה שבאה עליה גבר, ואחרי זה באה עליה גבר אחר, ושתי הזרעים נמצאים ברחם שלה, ולא הסריח הזרע הראשון, אומרים חזל, עד שלא נשרחה הזרע, האישה מתעברת משני בני אדם כאחד. לא יודע איך אפשר מבחינה ביולוגית להתעבר מזרע משתי בני אדם כאחד, צריך להתיישב בזה, לא היה לי זמן, פשוט שלא היה לי זמן. גם ככה עד שכתבתי את השיעור הזה יצא לי הנשמה, לא, אין לי זמן, אין לי זמן לבדוק את זה מבחינה ביולוגית, ויש גם צדדים ויש לי דרכים ליישב את התוספות הזה, אין זמן. מכל מקום מה למדנו מכאן שיש מציאות לאדם שיש לו שתי אבות, כמו שראינו אצל אורפה, שמאה בני אדם באו על אמא שלו בדרך חזרה שהיא חזרה מנעמי וחזרה לשדה מואב. ואז באה עליה גם הכלב, תפתחו שמה בתוספות. אם ככה, יש לילד הזה שתי אימהות. כך כותב הרב שטרנבוך, מי אלה שתי אימהות? בעלת הביצית, וגם היולדת. רציתי להעביר רמז לזה, אני יודע להבחין שזה בכלל לא קשור לנושא. אבל כלום לא קשור לנושא, אנחנו מביאים כל מיני ראיות, אמרתי לכם רחוקות, בגלל הקדמה שמאלצת אותנו להיות קריאטיב, יצירתיים. שוט יביע עומר חלק י' אור החיים סימן ת', אז מה אני מביא מאור החיים? אנחנו באבן העזר, מה קשור אור החיים? שמה הוא בכלל לא נשאל על הפריה ולא פונדקאית ולא כלום. אז מה הוא נשאל שמה? שאלה מעניינת. שכנזי שחזר בתשובה בהשפעת רב ספרדי. מה הוא? האם הוא ספרדי או האם הוא אשכנזי? והאשכנזי הזה התלהב מהילקוט יוסף, התלהב מהחכם עובדיה, התלהב מהקולצ'ר העשירה של הספרדים, הוא רוצה להיות ספרדי, אבל אמא שלו מפולין, אבא שלו מהונגריה, והוא אשכנזי. אז האם הוא יכול מהיום להיות כמו הספרדים, או שהוא חייב ללכת בדרכי אבותיו? ומי שמכיר קצת את משנת חכם עובדיה כבר יודע מה הוא פוסק עוד לפני שהוא בכלל ראה את התשובה מבפנים. אבל הרב עובדיה מביא שם את מרן החידה בפתח עיניים סנהדרין י"ט עמוד ב'. והרב חידה כותב, מביא את הגמרא בבבא קמא דף ק עמוד ב'. שטף נער זיתה ונתנם בשדה אחרת. היה לי אר והיה לי פה עץ. ואני הבית שלי פה. וזה השכן שלי הוא במעלה ההר. והיה, אני יודע מה, רוח דרומית מזרחית, שעקרה את העץ וגלגלה את העץ לשדה שלי. והעץ נטע פירות. עכשיו בא, אספתי את הפירות, שמחתי בהם אחרי כמה חודשים, כן, יצא פירות, דופק לי בדלת, ההוא מלמעלה. אומר לי, תשמע, זה העץ שלי, הפירות שלי. אמרתי לו, יצחק תני על הצ'ם, צ'ם. מה זה? זה השדה שלי. אז אתה רואה עכשיו נחלקו של מי הפירות. זה אומר שלי, כי האדמה שלי גידלה. זה אומר שלי, כי העץ שלי גדל. מה ההלכה? יחלוקו, יחלוקו. אז הרב עובדיה אומר, גם כאן, אשכנזים יבואו ויגידו, זה הגוף שלנו, אנחנו הבאנו את אשכנזי הזה לעולם. הספרדים יגידו, אם לא הרב הספרדי, הבחור הזה היה נשאר חילוני והולך לעבדון. יחלוקו, מה יחלוקו? שהוא ספרדי. מה שיחלוקו? שהוא ספרדי. קיצור, בקיצור, לא מצחיק בכלל. בקיצור, כמובן שהרב הלל חולק על זה, חלו, ואומר שכל אחד צריך ללכת לפי דרך אבותיו, לא נכנס לסוגיות האלה. אבל עכשיו אני אומר, אולי הוא הדין בדידן, וזה ראיה לרב שטרנבוך שאומר יש לו שתי אמהות. זאת אומרת, הביצית שלי הפרטה אותו. זאת אומרת, הגוף שלי גידל אותו. מה? יחלוקו שתיהם האמהות. כמו שהורה אומר, הרב שטרנבוך, ככה רציתי להביא לו סיוע מהיביע עומר הזה. לפי זה לא ברור לי, בנידון דידן, אם אחת יהודיה ואחת גויה, מה הילד, מה הרב שטרנבוך יגיד? מה הרב שטרנבוך יענה ביום שידובר בו? אז בהכרח מה צריך לומר? שנעביר אותו גיור לחומרה. אין ברירה. אין ברירה. אני שמעתי באומרים לי, לא ראיתי כתוב, אבל שמעתי שלדעת הרב מרדכי אליהו, הוולד יהודי בפונדקאית גויה. זה הכל סברות וצריך למצוא ראיות ואני לא יודע על מה הוא סומך. ואמרו בשמו שהילדה יכולה אפילו להינשא לכהן גדול. ככה הוא סובר שהילד יהודי. ואילו הרב עובדיה אומר, עוד הפעם, זה מפי השמוע הזה שמעתי מהרב מאיר מזוז שיחיה, אני לא יודע מקורות. ואילו לפי הרב עובדיה, הרב עובדיה סובר שהסדר הזה פסול. ובמכון פועה חוששים לדעת הרב עובדיה, שלא יגידו, לפי הרב מרדכי אליהו זה יהודי, לפי הרב עובדיה זה גוי. אז עושים גיור לחומרה. אני מסכים, גיור לחומרה גם בלי כל הפלפול הזה של הרב מזוז, אני הייתי אומר לעשות גיור לחומרה, זה מלתד הפשיטה, מה יש בזה? רק הבעיה שלי, הילד הזה יגדל, הוא בן 13, אומרים לו, אתה רוצה להיות יהודי? לא, לא רוצה להיות יהודי. למה? עבדה בהפקרות, אני חלה. קצת סנטה קלאוס, קצת אני יודע מה, סילבסטר, ומסיבות, ארובה, מה אני צריך? תרייג מצוות על הראש, מה תעשה עם הילד הזה? גיור לחומרה זה כשהוא אומר כן, ובדרך כלל בגיל 13 הוא לא מבין הרבה מהחיים שלו, היום הם כבר יותר חכמים, אבל אם הוא לא ירצה לעשות גיור לחומרה, ואחת מהם היא גויה, או בעלת הביצית או הפונדקאית, האם אנחנו יכולים להגיד לילד הזה, טוב, אתה לא רוצה להיות יהודי, אז אל תהיה יהודי, או שאין ברירה, תכריח אותו, אבל ממתי מכריחים? הבנתם מה אני שואל? מה תעשה בסוגיות כאלה? סוגיות עצומות. אני שואל יותר מזה. אני לא אתפלא אם בעתיד הרחוק לא יצטרך בכלל אם פונדקאית. אז מי יהיה אינקובטור האנושי? לא יהיה אינקובטור אנושי. אז מי יהיה אינקובטור? מכונה. מכונה. למה בבשר מתורבת לגדל את הבשר זה עובד ובתינוק זה לא עובד? פשוט לי שזה יקרה. It makes sense, העולם משוגע. ואם יהיה דבר כזה שלוקחים זרע ולוקחים ביצית ומפרים ומשאירים אותו בתנאי מעבדה עד שיתבשל הפרי. כמה? 9 חודשים, אם הוא צריך עוד קצת ניתן לו עוד קצת, תחת מדדים, תחת בדיקות, דופק, נשימות, נזרים לו דרך הטבור המלאכותי, אוכל, זה יקרה! ברור שבני האדם ייצרו בני אדם. ברור שזה יגיע לשם. הבעיה תהיה, מה יקרה אם איזה מטומטם יחליט שהוא רוצה לייצר מוטציות בן אדם עם זרע של סוס, או עם זרע של, 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 של נשר, ופתאום אקסמן לא נראה רחוק כל כך. פתאום מדע בדיוני נראה הגיוני מאוד בדורות האלה. ואל תחשבו שהמציאות לא ככה, כי היא עולה על כל דמיון. אתה לא יודע מה הם מנסים שם מאחורי הקלעים. כמובן שכל אחד שמנסה לקבל מימון למחקרים שלו, המדעים, הוא חייב לבוא לתורמים בצורה של להציל נפשות, לעזור לאומללים, לעזור לאנושות. אבל מאחורי הפרגוד הם עושים הרבה ניסיונות שלא קשורים בכלל להצלת האנושות, אלא לקנות להם שם עולם. זה מה שאכפת להם. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד דברים כאלה לתורמים, לספונסרס. אתה חייב להציג את זה שאתה עושה את זה למען האנושות ולמען מסכנים. יש צפי שבן אדם שבן אדם, תקשיבו, זה מטורף מה שקורה בעולם. בן אדם שאין לו יד בר מינן, היה במלחמה, הרים איזה רימון, הלך היד שלו, נולד בלי כף יד, יכולים לעשות לו כף יד שקשורה לאלקטרודות, מדבקות, שהוא חושב והיא עושה לבד מה שהוא רוצה. ויותר מזה, הוא יכול לפרק את היד ולשים אותה על השולחן, ועם המחשבה שלו להזיז אותה. ויותר מזה, יוכלו לייצר כנפיים לבני אדם. אולי זה מה שהגמרא אומרת בדף י"ט במסכת סנהדרין, לעתיד לבוא צדיקים מעופפים. אז יכול להיות, יכול להיות. ואם אתם תתעמקו קצת בטכנולוגיה ובמדע ובקדמה, אתם לא תאמינו מה הולך לקרות פה. עוד דור, 2 דורות, 3 דורות, אם אתם תבואו לפה, פתאום אתם רואים חלליות באוויר, קורקינטים באוויר. אנשים כבר היום יראו לי שיש קורקינטים באוויר. בניו יורק מישהו עם הקורקינט שלא משנה נפל שבר את הראש. אבל זה ההתחלה, זה ההתחלה. יש מכוניות מעופפות כבר, מבית היוצר של טסלה. יש מכוניות מעופפות. אני הייתי בניו יורק, במיאמי עכשיו, אז הלכתי למרכז מסחרי לקנות לי אוכל לשבת. היה שם המכונית של המפעל של טסלה. חנות מכוניות, נו, של טסלה. לא יודע איך קוראים לזה, חנות המפעל. אז מישהו אמר לי, בוא תיכנס תראה. אתה לא מאמין איזה מכוניות. עכשיו, במרכז של במרכז של החנות, רובוט בצורת בן אדם. הם כבר משווקים את זה. עוזר לך לקפל, עוזר לך להרגיע את האישה, אל תגידי לא עזרתי. טסלה בוי, עזר לך. אל תגיד לי לא עזרתי, הנה הוא יקפל לך את הכביסה. זה לא להאמין, אבל בינתיים הוא הולך ככה, אבל לאט לאט זה יהיה אנושי, ולאט לאט אתה לא תצליח להבחין, יעשו לו תמויות אנושיות, הבאות אנושיות, וזה מה שדיברנו על הבינה המלאכותית, שדיברנו כבר, הוא גם יכול ליזום שיחה ולא רק לענות לשיחה. ואתה לא מאמינים מה הולך לקרות פה עוד, לא עוד 100 שנה, עוד 20, 30, 40 שנה, לא תאמין מה הולך לקרות פה בעולם. אז עכשיו אני שואל, אם יפתחו עובר באינקובטור ממש, מי האמא שלו? לפי הרב, לפי מה שאמרנו עכשיו, האינקובטור זה אמא שלו? איך התעוררתי לשאלה הזאת? כי ראיתי מי שכתב שאמא זו רק מי שעשתה הכל, גם הביאה את הביצית, גם ילדה. אבל אם היא לא עשתה את הכל, אחד מהם היא לא עשתה, זה לא האמא שלו. עכשיו, בנידון שלנו, היא לא ילדה, היא לא גידלה. אז מה תעשה עכשיו? רבותיי, יש עוד מקום הרבה לפלפל בסוגיה הזאת, ממש אין לי זמן, אבל יכול להיות רק ארבע אופציות. או שבעלת הביצית זו אמא שלו, או שזאת שילדה אותו הפונדקאית זו אמא שלו, או ששתיהם זה אמא שלו, או ששתיהם זה לא אמא שלו, ואין לו אמא. אין לו אמא. וגם דעות כאלה ראיתי בפוסקים. אז כדי לצאת ראש מכל הסוגיה הזאת, צריך הכל לעשות לחומרה. הכל לחומרה. אחד, לגייר לחומרה. שתיים, לאסור עליו את הקרובות של שתיהם. שלוש, צריך לעשות פשרות בענייני ירושה, כי לא יהיה כאן ברירה. ארבע, הוא חייב לכבד את שתיהם. שתיים, אסור לו לקלל ולהקות את שתיהם. כתוב, לתפוס את כל החומרות משתי הכיוונים, זה הדרך היחידה. להלכה למעשה, היהדות מתירה פונדקאית או לא מתירה פונדקאית? מה אתם אומרים? מתירים את זה או לא הפוסקים? פלפלו, אבל אף אחד לא אמר לי מתיר. אף אחד לא אמר לי מתיר. מי לנו יותר גדול מהרב ישראל לאו? הרב ישראל לאו היה הרב הראשי של ארץ ישראל כמובן, ושמזכה לחיים טובים וארוכים, עדיין חי. ואחר כך הוא היה הרב של תל אביב, ואחר כך הלך להיות הרב של נתניה, ואז הוא זכה להיות הרב הראשי לישראל. היום הבן שלו זה הרב הראשי לישראל האשכנזי. ואחר כך הוא חזר להיות הרב של תל אביב, וכיוון שהוא הגיע לגיל מופלג, אז כבר הרבנות אמרה, אנחנו לא רוצים רבנים זקנים, והוא אמר, אני עדיין נשאר בתפקיד רבני, ומוכן לשרת את העיר תל אביב. אגם שאני לא מקבל משכורת כבר, ואני לא, אין לי תפקיד ממלכתי מטעם המדינה. הוא נולד בשנת 37 בפולניה, למשפחת רבנים מיוחסת. אבא שלו שימש רב העיר, ואת התקופה של השואה הוא עבר בגטו, ושתי ההורים שלו, כולל המשפחה שלו, כולם נספו בשואה. הוא שרד את השואה, עלה לארץ, הלך לירושלים, הגיע כאן לירושלים לבית וגן, לישיבת כל תורה, והתקרב מאוד לראש הישיבה, הגרשז אוירבך, רב שלמה זלמן אוירבך, והוא למד אחר כך בבני ברק בפונוביץ', והוא שימש ברבנות בכמה מקומות כמו שהזכרנו. ומי שמכיר, כשבעלות הברית נכנסו לגרמניה, אז יש תמונה של ילד יהודי שמרים את הידיים, זה בדיוק הוא. זה היה הרב לאו, שיזכה לחיים טובים וארוכים. שוט יחל ישראל סימן פייטט, פלפל הרבה בסוגיית פונדקאית, ואיך הוא חותם? אני קורא את החתימה של התשובה. ובסיום הדברים יודגש שנית, שאין בדיון הזה שום הכרעה להלכה, וגם לא להיתר באמצעות פונדקאית. אני לא מתיר את זה. ואין גם ביחס התינוק, אין להם, אין לפונדקאית, שום דבר, רק פלפלתי. שאלות מוסריות ואתיות רבות עומדות על המשקל בבואנו לדון נושא זה, והשאלה מסורה לגדולי הפוסקים. יא רבי, אז מי אתה? הוא גדולי הפוסקים. אשר אין יורינו, מה נעשה? נו, אתה מבין איזה ענווה הייתה לו ועירת הוראה. מפחדים להתיר את הדבר הזה. אתה רואה איזה בלגן? איזה בלגן? ובפרט אם אתה נכנס לזה שלקחת פונדקאית גויה, זה עוד יותר בלגן. או בעלת הביצית גויה, או בעלת הזרע גויה, או כולם גויים, או אפשר לדעת מה הולך היום רבותיי. בקיצור, הסוגיה הזאת היא מורכבת, טעונה, סבוכה, והיא בכלל לא פשוטה. היא לא פשוטה. אז אני לא אגיד לכם שאתם לא תמצאו אף פוסק שהתיר אותה, תמיד תמצאו מישהו שהתיר אותה. הכל אפשר למצוא היתרים. אבל האם זאת, זה סמוד? האם זה חלק? לא חלק בכלל. מורכב, טעון, לא פשוט בכלל. מי תפס את הטריק הזה של הפונדקאות בעיקר? איפה זה עשה רעש גדול? באיזה מגזר? במגזר החד מניעים. זה עשה הרבה רעש שמה. למה? החד מניעים מיניים. החד מניעים הם רוצים ילדים. עכשיו מה הוא יעשה? זה גבר וזה גבר. אז יש בעיה, כמו שאמרנו, אין רחם. אז מה נעשה? אין רחם. אז הם החליטו למצוא את הפתרון הזה של פונדקאית. אחד מבני הזוג יביא זרע, וימצאו פונדקאית שהיא תגדל אותו, והם יגדלו את הילד הזה. לילד הזה שתי אבות. שתי אבות. אבל החוק הישראלי אסר על הדבר הזה והתיר אותו רק לבני זוג איש ואישה. ואז מה שהחליטו אחד מיניים לעשות, זה לעשות עצרת גדולה בכיכר רבין בתל אביב בשנת 2018, וזעקו בבחיות נוראות וטל שבעתם אל הבדת. הבגץ. והבגץ! שמע את כל עוניים וענה לזעקתם ואושיעם ואמר להם, אתם בני חורים, הרי אתם לעצמכם, אתם רוצים ילדים, אנחנו נשנה את החוק. ושינו את החוק שגם חד מיניים יכולים לקבל היתר לפונדקאות אחרי כל המחאה העצומה הזאת של הלהט"בים. ובגלל שהוגשה תביעה של שתי הורים, שתי בני זוג גברים, או הורים גברים יחידניים, אין לו בן זוג, אבל הוא רוצה לגדל ילדים. עכשיו, יש בזה בעיות אתיות מוסריות עצומות, שאני לא מבין איך הבג"ץ לא דן בהם. יש כאן בעיות מוסריות עצומות. למה ילד לא יגדל במשפחה נורמטיבית? אז אני לא נכנס, כי היום כל מילה שאתה תגיד וביקורת שאתה תגיד יעשו עליך יוטיובים, ופתאום אתה מוצא את עצמך בחדשות, אבל אתם מבינים שזה היום ונורא. אתם מבינים שיש כאן בעיות איומות ונוראות. אני מבין את הרגש והרצון האנושי לילדים. זה אני מבין. וכל אחד יכול להבין את זה, שכל אחד רוצה ילדים. זה שיש לו תאווה גדולה במקום אחר, זה לא אומר שהוא לא אנושי, והוא רוצה לגדל ילדים. עכשיו, המציאות שלו שהוא לא נשוי ואין לו בת זוג, אז הוא לא יוכל להביא ילדים. אז הם מצאו את הפתרון הזה של פונדקאות. אבל מצד שני, אתם צריכים לחשוב על נפש הילד. מה הוא יגדל, איך הוא יראה. והייתה בחורה כזאת באוסטרליה, שאני קראתי את התחקיר הזה, אני נדעמתי, שגידלו אותה שתי אמאות. אמא ואמא, גידלו אותה. והיא עשתה שמה נאום כזה מרגש, אף אחד לא יכול לשמוע את הנאום שלה ולא לבכות. איך היא כועסת על האנושות, איך היא התביישה כל ימי חייה, איך כולם צחקו עליה בבית ספר, איך לא היה לה דמות אבאית, איך... והיא אומרת שהיא כועסת ותובעת לדין את כל האנושות שנתנה יד לפשע הזה. ככה אני מצטט מה שהיא אמרה, דברים מתיישבים על הלב ומתקבלים בהחלט. אני לא יכול כרגע להגיד מה אני חושב, כולכם יודעים בדיוק מה אני חושב, אז אין שום צורך לפרט, זה דברים ברורים. ואכן, ב-2022, תיקן הבג"ץ את החוק הישראלי המסדיר פונדקאות ומתיר לזוגות מאותו המין לעבור תהליך פונדקאות בארץ. לכן אם שתי נשים או שתי גברים רוצים ילדים, אז החוק הישראלי מתיר להם, מה שהם ירוויחו בזה שאחד מהילדים זה ההורה הביולוגי. ואולי הם יעשו תורנות, הילד הראשון מהזרע שלי, הילד הראשון מהזרע שלך. שמור לי ושמור לך. ככה זה נקרא. על זה צריך כמובן להתפלל, ולהתפלל באמת. אני בא מרקע חילוני, ואני בא ממשפחה חילונית, ואני יודע ומכיר את כל היצרים, ואת כל הקשיים, ואת כל מה שהולך שמה, ואין לנו שום עניין לפלג ולסנוע ולקלל חלילה וחס. יש לנו עניין לאחד ולקרב ולהתפלל עליהם, שהשם יורה להם את הדרך הנכונה. ושהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולנו, לא רק אותם, אותנו קודם כל. אנחנו צריכים לתקן את המעשים שלנו, וכולנו צריכים לחזור בתשובה שלמה. אז רבותיי, עד כאן הגיעה הסוגיה הזאת של פונדקאות. באמת שאני, יש לי עוד מה לדבר בסוגיה הזאת, אבל אני חושב שאם אני אפתח את הלינק הזה, אנחנו נצטרך עוד רבע שעה, ואין לי זמן לעוד רבע שעה. אני כבר הבטחתי שאני אסיים כאן בשש, כדי שהם יוכלו להתחיל לעשות קורבנות ולהתפלל מנחה. אבל אני מקווה שאת רוב הדברים שלא הספקתי תוכלו אולי לראות בשוט מרכבות ארגמן בחלק י' באבן העזר, אולי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו למועדים לשמחה, חגים בזמנים לססון, ירועננו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרר בעוז הרב משה שטרנבוך. לרב משה שטרנבוך, הנהגות ותשובות והנהגות, חלקי סימן שין י' ח', מבריק לך והופך לך פה את כל הקערה. אני מצטט, פשוט מצטט, אין לנו יותר מזה. לאן יהודעתי יש לצדד ולומר, כיוון ששתי האנשים הללו פועלות משותפות ליצירת הבלד ולהתפתחותו, ואי אפשר לאחת מבלי ראותה, ששתיהם יש להם דין של אמא. ולבלד הזה יש שתי אמאות. אז מה שאמרו, אמא יש רק אחת? לא בדורנו, לא בדורנו. כן, זה בסוטה, בתוספות סוטה מבית עמוד בית, והיום פתחתי את התוספות, שם מדבר על אורפה שנבעלה למאה הרלים, עד שלא נשרחה הזרע, האישה מתעברת משתי בני אדם כאחד. חידוש עצום. מבחינה ביולוגית אני לא מבין איך זה יכול להיות, שאישה מתעברת, אישה שבאה לה גבר, ואחרי זה באה לה גבר אחר, ושתי הזרעים נמצאים ברחם שלה, ולא הסריח הזרע הראשון, אומרים חזל, עד שלא נשרחה הזרע, האישה מתעברת משני בני אדם כאחד. לא יודע איך אפשר מבחינה ביולוגית להתעבר מזרע משתי בני אדם כאחד, צריך להתיישב בזה, לא היה לי זמן, פשוט שלא היה לי זמן. גם ככה עד שכתבתי את השיעור הזה יצא לי הנשמה, לא, אין לי זמן, אין לי זמן לבדוק את זה מבחינה ביולוגית, ויש גם צדדים ויש לי דרכים ליישב את התוספות הזה, אין זמן. מכל מקום למדנו מכאן שיש מציאות לאדם שיש לו שתי אבות, כמו שראינו אצל אורפה, שמאה בני אדם באו על אמא שלו בדרך חזרה שהיא חזרה מנעמי וחזרה לשדה מואב. ואז באה לה גם הכלב, תפתחו שמה בתוספות. אם ככה, יש לילד הזה שתי אמאות. כך כותב הרב שטרנבוך, מי אלה שתי אמאות? בעלת הביצית, וגם היולדת. רציתי להעביר רמז לזה, אני יודע להבחין שזה בכלל לא קשור לנושא. אבל כלום לא קשור לנושא, אנחנו מביאים כל מיני ראיות, אמרתי לכם, רחוקות, בגלל הקדמה שמאלצת אותנו להיות קריאטיב, יצירתיים. שוט יביע עומר חלק י' אור החיים סימן ת', אז מה אני מביא מאור החיים? אנחנו באבן העזר, מה קשור אור החיים? שמה הוא בכלל לא נשאל על הפריה ולא פונדקאית ולא כלום. אז מה הוא נשאל שמה? שאלה מעניינת. שכנזי שחזר בתשובה בהשפעת רב ספרדי. מה הוא? האם הוא ספרדי או האם הוא שכנזי? והשכנזי הזה התלהב מהילקוט יוסף, התלהב מהחכם עובדיה, התלהב מהקולצ'ר העשירה של הספרדים, הוא רוצה להיות ספרדי, אבל אמא שלו מפולין, אבא שלו מהונגריה, והוא שכנזי. אז האם הוא יכול מהיום להיות כמו הספרדים, או שהוא חייב ללכת בדרכי אבותיו? ומי שמכיר קצת את משנת חכם עובדיה כבר יודע מה הוא פוסק עוד לפני שהוא בכלל ראה את התשובה מבפנים. אבל הרב עובדיה מביא שם את מרן החידה בפתח עיניים סנהדרין י"ט עמוד ב', והרב חידה כותב, מביא את הגמרא בבבא קמא דף קוף עמוד ב', שטף נער זיתיו ונתנם בשדה אחרת. היה לי אר והיה לי פה עץ, ואני הבית שלי פה, וזה השכן שלי, הוא במעלה ההר, והיה, אני יודע מה, רוח דרומית מזרחית עקרה את העץ וגלגלה את העץ לשדה שלי, והעץ נטע פירות. עכשיו בא, אספתי את הפירות, שמחתי בהם אחרי כמה חודשים, כן, יצא פירות, דופק לי בדלת, ההוא מלמעלה. אומר לי, תשמע, זה העץ שלי, הפירות שלי. אמרתי לו, יצחק תני, אלא צ'או, צ'או. מה זה? זה השדה שלי. אז אתה רואה עכשיו נחלקו של מי הפירות. זה אומר שלי, כי האדמה שלי גידלה. זה אומר שלי, כי העץ שלי גידל. מה ההלכה? יחלוקו, יחלוקו. אז הרב עובדיה אומר, גם כאן, אשכנזים יבואו ויגידו, זה הגוף שלנו, אנחנו הבאנו את האשכנזי הזה לעולם. הספרדים יגידו, אם לא הרב הספרדי, הבחור הזה היה נשאר חילוני והולך לעבדון. יחלוקו. מה יחלוקו? שהוא ספרדי. מה שיחלוקו? שהוא ספרדי. קיצור, בקיצור, לא מצחיק בכלל. בקיצור, כמובן שהרב הלל חולק על זה, חלוב, הוא אומר שכל אחד צריך ללכת לפי דרך אבותיו, לא נכנס לסוגיות האלה. אבל עכשיו אני אומר, אולי הוא הדין בדידן, וזה ראיה לרב שטרנבוך שאומר יש לו שתי אמאות. זאת אומרת, הביצית שלי הפרטה אותו. זאת אומרת, הגוף שלי גידל אותו. מה? יחלוקו שניהם האמאות. כמו שהורה אומר, הרב שטרנבוך, ככה רציתי להביא לו סיוע מהיביע עומר הזה. לפי זה לא ברור לי, בנידון דידן, אם אחת יהודיה ואחת גויה, מה הילד, מה הרב שטרנבוך יגיד? מה הרב שטרנבוך יענה ביום שידובר בו? אז בהכרח מה צריך לומר? שנעביר אותו גיור לחומרה. אין ברירה, אין ברירה. אני שמעתי באומרים לי, לא ראיתי כתוב, אבל שמעתי, שלדעת הרב מרדכי אליהו, הוולד יהודי בפונדקאית גויה. זה הכל סברות וצריך למצוא ראיות ואני לא יודע על מה הוא סומך. ואמרו בשמו שהילדה יכולה אפילו להינשא לכהן גדול. ככה הוא סובר שהילד יהודי. ואילו הרב עובדיה אומר, עוד הפעם זה מפי השמועה, זה שמעתי מהרב מאיר מזוז שיחיה, אני לא יודע מקורות. ואילו לפי הרב עובדיה, הרב עובדיה סובר שהסדרה הזה פסול. וממכון פועה חוששים לדעת הרב עובדיה, שלא יגידו, לפי הרב מרדכי אליהו זה יהודי, לפי הרב עובדיה זה גוי. אז עושים גיור לחומרה. אני מסכים, גיור לחומרה גם בלי כל הפלפול הזה של הרב מזוז, אני הייתי אומר לעשות גיור לחומרה, זה מלתד הפשיטה, מה יש בזה? רק הבעיה שלי, הילד הזה יגדל, הוא בן 13, אומרים לו, אתה רוצה להיות יהודי? לא, לא רוצה להיות יהודי. למה? עבדה בהפקרות, אני חלה. קצת סנטה קלאוס, קצת אני יודע מה, סילבסטר, ומסיבות, ארובה, מה אני צריך? תרייג מצוות על הראש, מה תעשה עם הילד הזה? גיור לחומרה זה כשהוא אומר כן, ובדרך כלל בגיל 13 הוא לא מבין הרבה מהחיים שלו, היום הם כבר יותר חכמים, אבל אם הוא לא ירצה לעשות גיור לחומרה, ואחת מהם היא גויה, או בעלת הביצית או הפונדקאית, האם אנחנו יכולים להגיד לילד הזה, טוב, אתה לא רוצה להיות יהודי, אז אל תהיה יהודי. או שאין ברירה, תכריח אותו, אבל ממתי מכריחים? הבנתם מה אני שואל? מה תעשה בסוגיות כאלה? סוגיות עצומות. אני שואל יותר מזה. אני לא אתפלא אם בעתיד הרחוק לא יצטרך בכלל אין פונדקאית. אז מי יהיה אינקובטור האנושי? לא יהיה אינקובטור אנושי. אז מי יהיה אינקובטור? מכונה. מכונה. למה בבשר מתורבת לגדל את הבשר זה עובד ובתינוק זה לא עובד? פשוט לי שזה יקרה. It makes sense, העולם משוגע. ואם יהיה דבר כזה שלוקחים זרע ולוקחים ביצית ומפרים ומשאירים אותו בתנאי מעבדה עד שיתבשל הפרי. כמה? 9 חודשים, אם הוא צריך עוד קצת ניתן לו עוד קצת, תחת מדדים, תחת בדיקות, דופק, נשימות, נזרים לו דרך הטבור המלאכותי, אוכל, זה יקרה! ברור שבני האדם ייצרו בני אדם, ברור שזה יגיע לשם, הבעיה תהיה מה יקרה אם איזה מטומטם יחליט שהוא רוצה לייצר מוטציות בן אדם עם זרע של סוס, או עם זרע של, 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 של נשר, ופתאום אקסמן לא נראה רחוק כל כך. פתאום מדע בדיוני נראה הגיוני מאוד בדורות האלה. ואל תחשבו שהמציאות לא ככה, כי היא עולה על כל דמיון. אתה לא יודע מה הם מנסים שם מאחורי הקלעים. כמובן שכל אחד שמנסה לקבל מימון למחקרים שלו, המדעים, הוא חייב לבוא לתורמים בצורה של להציל נפשות, לעזור לאומללים, לעזור לאנושות. אבל מאחורי הפרגוד הם עושים הרבה ניסיונות שלא קשורים בכלל להצלת האנושות, אלא לקנות להם שם עולם. זה מה שאכפת להם. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד דברים כאלה לתורמים, לספונסרס. אתה חייב להציג את זה שאתה עושה את זה למען האנושות ולמען מסכנים ו. יש צפי שבן אדם שבן אדם, תקשיבו, זה מטורף מה שקורה בעולם. בן אדם שאין לו יד בר מינן, היה במלחמה, הרים איזה רימון, הלך היד שלו, נולד בלי כף יד, יכולים לעשות לו כף יד שקשורה לאלקטרודות, מדבקות, שהוא חושב והיא עושה לבד מה שהוא רוצה. ויותר מזה, הוא יכול לפרק את היד ולשים אותה על השולחן, ועם המחשבה שלו להזיז אותה. ויותר מזה, יוכלו לייצר כנפיים לבני אדם. אולי זה מה שהגמרא אומרת בדף י"ט במסכת סנהדרין, לעתיד לבוא צדיקים מעופפים. אז יכול להיות, יכול להיות. ואם אתם תתעמקו קצת בטכנולוגיה ובמדע ובקדמה, אתם לא תאמינו מה הולך לקרות פה. עוד דור, שתי דורות, שלוש דורות, אם אתם תבואו לפה, פתאום אתם רואים חלליות באוויר, קורקינטים באוויר. אנשים כבר היום יראו לי שיש קורקינטים באוויר. בניו יורק מישהו עם הקורקינט שלא משנה, נפל שברת הראש. אבל זה ההתחלה, זה ההתחלה. יש מכוניות מעופפות כבר, מבית היוצר של טסלה. יש מכוניות מעופפות. אני הייתי בניו יורק, במיאמי עכשיו, אז הלכתי למרכז מסחרי לקנות לי אוכל לשבת. היה שם מכונית של המפעל של טסלה. חנות מכוניות, נו, של טסלה. לא יודע איך קוראים לזה, חנות המפעל. אז מישהו אמר לי, בוא תיכנס תראה. אתה לא מאמין איזה מכוניות. עכשיו, במרכז של החנות, רובוט בצורת בן אדם. הם כבר משווקים את זה. עוזר לך לקפל, עוזר לך להרגיע את האישה, אל תגידי לא עזרתי. טסלה בוי, עזר לך. אל תגיד לי לא עזרתי, הנה הוא יקפל לך את הכביסה. זה לא להאמין, אבל בינתיים הוא הולך ככה, אבל לאט לאט זה יהיה אנושי, ולאט לאט אתה לא תצליח להבחין, יעשו לו דמויות אנושיות, הבאות אנושיות, וזה מה שדיברנו על הבינה המלאכותית, שדיברנו כבר, הוא גם יכול ליזום שיחה ולא רק לענות לשיחה. ואתם לא מאמינים מה הולך לקרות פה עוד, לא עוד 100 שנה, עוד 20, 30, 40 שנה, לא תאמין מה הולך לקרות פה בעולם. אז עכשיו אני שואל, אם יפתחו עובר באינקובטור ממש, מי האמא שלו? לפי הרב, לפי מה שאמרנו עכשיו, האינקובטור זה אמא שלו? איך התעוררתי לשאלה הזאת? כי ראיתי מי שכתב שאמא זו רק מי שעשתה הכל, גם הביאה את הביצית, גם ילדה. אבל אם היא לא עשתה את הכל, אחד מהם היא לא עשתה, זה לא האמא שלו. עכשיו, בנידון שלנו, היא לא ילדה, היא לא גידלה. אז מה תעשה עכשיו? רבותיי, יש עוד מקום הרבה לפלפל בסוגיה הזאת, ממש אין לי זמן, אבל יכול להיות רק ארבע אופציות. או שבעלת הביצית זו אמא שלו, או שזאת שילדה אותו הפונדקאית זו אמא שלו, או ששתיהם זה אמא שלו, או ששתיהם זה לא אמא שלו, ואין לו אמא. אין לו אמא. וגם דעות כאלה ראיתי בפוסקים. אז כדי לצאת ראש מכל הסוגיה הזאת, צריך הכל לעשות לחומרה. הכל לחומרה. אחד, לגייר לחומרה. שתיים, לאסור עליו את הקרובות של שתיהם. שלוש, צריך לעשות פשרות בענייני ירושה, כי לא יהיה כאן ברירה. ארבע, הוא חייב לכבד את שתיהם. שתיים, אסור לו לקלל ולהקות את שתיהם. כתוב, לתפוס את כל החומרות משתי הכיוונים, זה הדרך היחידה. להלכה למעשה, היהדות מתירה פונדקאית או לא מתירה פונדקאית? מה אתם אומרים? מתירים את זה או לא הפוסקים? פלפלו, אבל אף אחד לא אמר לי מתיר. אף אחד לא אמר לי מתיר. מי לנו יותר גדול מהרב ישראל לאו? הרב ישראל לאו היה הרב הראשי של ארץ ישראל כמובן, ושמזכה לחיים טובים וארוכים, עדיין חי. ואחר כך הוא היה הרב של תל אביב, ואחר כך הלך להיות הרב של נתניה, ואז זכה להיות הרב הראשי לישראל. היום הבן שלו זה הרב הראשי לישראל האשכנזי. ואחר כך הוא חזר להיות הרב של תל אביב, וכיוון שהוא הגיע לגיל מופלג, אז כבר הרבנות אמרה, אנחנו לא רוצים רבנים סקנים, והוא אמר, אני עדיין נשאר בתפקיד רבני, ומוכן לשרת את העיר תל אביב. אגם שאני לא מקבל מזכורת כבר, ואני לא, אין לי תפקיד ממלכתי מטעם המדינה. הוא נולד בשנת 37 בפולניה, למשפחת רבנים מיוחסת. אבא שלו שימש רב העיר, ואת התקופה של השואה הוא עבר בגטו, ושתי ההורים שלו, כולל המשפחה שלו, כולם נספו בשואה. הוא שרד את השואה, עלה לארץ, הלך לירושלים, הגיע כאן לירושלים לבית וגן, לישיבת כל תורה, והתקרב מאוד לראש הישיבה, הגרשז אוירבך, רב שלמה זלמן אוירבך, והוא למד אחר כך בבני ברק בפונוביץ', והוא שימש ברבנות בכמה מקומות כמו שהזכרנו. ומי שמכיר, כשבעלות הברית נכנסו לגרמניה, אז יש תמונה של ילד יהודי שמרים את הידיים, זה בדיוק הוא. זה היה הרב לאו, שיזכה לחיים טובים וארוכים. שוט יחל ישראל סימן פייטט, פלפל הרבה בסוגיית פונדקאית, ואיך הוא חותם? אני קורא את החתימה של התשובה. ובסיום הדברים יודגש שנית, שאין בדיון הזה שום הכרעה להלכה, וגם לא להיתר באמצעות פונדקאית. אני לא מתיר את זה. ואין גבי יחס התינוק, אין להם, אין לפונדקאית, שום דבר, רק פלפלתי. שאלות מוסריות ואתיות רבות עומדות על המשקל בבואנו לדון נושא זה, והשאלה מסורה לגדולי הפוסקים. יא רבי, אז מי אתה? הוא גדולי הפוסקים. אשר הם יורינו, מה נעשה? נו, אתה מבין איזה ענווה הייתה לו ויראת הוראה. מפחדים להתיר את הדבר הזה. אתה רואה איזה בלגן? איזה בלגן? ובפרט אם אתה נכנס לזה שלקחת פונדקאית גויה, זה עוד יותר בלגן. או בעלת הביצית גויה, או בעלת הזרע גויה, או כולם גויים, או אפשר לדעת מה הולך היום רבותיי. בקיצור, הסוגיה הזאת היא מורכבת, טעונה, סבוכה, והיא בכלל לא פשוטה. היא לא פשוטה. אז אני לא אגיד לכם שאתם לא תמצאו אף פוסק שהתיר אותה, תמיד תמצאו מישהו שהתיר אותה. הכל אפשר למצוא היתרים. אבל האם זאת, זה סמוד? האם זה חלק? לא חלק בכלל. מורכב, טעון, לא פשוט בכלל. מי תפס את הטריק הזה של הפונדקאות בעיקר? איפה זה עשה רעש גדול? באיזה מגזר? במגזר החד מיניים. זה עשה הרבה רעש שמה. למה? החד מיניים, מיניים. החד מיניים, הם רוצים ילדים. עכשיו מה הוא יעשה? זה גבר וזה גבר. אז יש בעיה, כמו שאמרנו, אין רחם. אז מה נעשה? אין רחם. אז הם החליטו למצוא את הפתרון הזה של פונדקאית. אחד מבני הזוג יביא זרע, וימצאו פונדקאית שהיא תגדל אותו, והם יגדלו את הילד הזה. לילד הזה שתי אבות. שתי אבות. אבל החוק הישראלי אסר על הדבר הזה והתיר אותו רק לבני זוג איש ואישה. ואז מה שהחליטו אחד מיניים לעשות, זה לעשות עצרת גדולה בכיכר רבין בתל אביב בשנת 2018, וזעקו בבחיות נוראות וטל שבעתם אל הבדת. הבגץ. והבגץ! שמע את כל עוניים וענה לזעקתם ואושיעם ואמר להם, אתם בני חורים, הרי אתם לעצמכם, אתם רוצים ילדים, אנחנו נשנה את החוק. ושינו את החוק שגם חד מיניים יכולים לקבל היתר לפונדקאות אחרי כל המחאה העצומה הזאת של הלהט"בים. ובגלל שהוגשה תביעה של שתי הורים, שתי בני זוג גברים, או הורים גברים יחידניים, אין לו בן זוג, אבל הוא רוצה לגדל ילדים. עכשיו, יש בזה בעיות אתיות מוסריות עצומות, שאני לא מבין איך הבג"ץ לא דן בהם. יש כאן בעיות מוסריות עצומות. למה ילד לא יגדל במשפחה נורמטיבית? אז אני לא נכנס, כי היום כל מילה שאתה תגיד וביקורת שאתה תגיד יעשו עליך יוטובים, ופתאום אתה מוצא את עצמך בחדשות, אבל אתם מבינים שזה היום ונורא. אתם מבינים שיש כאן בעיות איומות ונוראות. אני מבין את הרגש והרצון האנושי לילדים. זה אני מבין. וכל אחד יכול להבין את זה, שכל אחד רוצה ילדים. זה שיש לו תאווה גדולה במקום אחר, זה לא אומר שהוא לא אנושי. והוא רוצה לגדל ילדים. עכשיו, המציאות שלו שהוא לא נשוי ואין לו בת זוג, אז הוא לא יוכל להביא ילדים. אז הם עצו את הפתרון הזה של פונדקאות. אבל מצד שני, אתם צריכים לחשוב על נפש הילד. מה הוא יגדל, איך הוא יראה. והייתה בחורה כזאת באוסטרליה, שאני קראתי את התחקיר הזה, אני נדעמתי, שגידלו אותה שתי אמאות. אמא ואמא, גידלו אותה. והיא עשתה שמה נאום כזה מרגש, אף אחד לא יכול לשמוע את הנאום שלה ולא לבכות. איך היא כועסת על האנושות, איך היא התביישה כל ימי חייה, איך כולם צחקו עליה בבית ספר, איך לא היה לה דמות אבאית, איך... והיא אומרת שהיא כועסת ותובעת לדין את כל האנושות שנתנה יד לפשע הזה. ככה אני מצטט מה שהיא אמרה, דברים מתיישבים על הלב ומתקבלים בהחלט. אני לא יכול כרגע להגיד מה אני חושב, כולכם יודעים בדיוק מה אני חושב, אז אין שום צורך לפרט. זה דברים ברורים. ואכן ב-2022 תיקן הבג"ץ את החוק הישראלי המסדיר פונדקאות ומתיר לזוגות מאותו המין לעבור תהליך פונדקאות בארץ. ולכן אם שתי נשים או שתי גברים רוצים ילדים, אז החוק הישראלי מתיר להם, מה שהם ירוויחו בזה שאחד מהילדים זה ההורה הביולוגי. ואולי הם יעשו תורנות, הילד הראשון מהזרע שלי, הילד הראשון מהזרע שלך. שמור לי ושמור לך. ככה זה נקרא. על זה צריך כמובן להתפלל ולהתפלל באמת. אני בא מרקע חילוני. ואני בא ממשפחה חילונית, ואני יודע ומכיר את כל היצרים ואת כל הקשיים ואת כל מה שהולך שם, ואין לנו שום עניין לפלג ולסנוע ולקלל חלילה וחס. יש לנו עניין לאחד ולקרב ולהתפלל עליהם, שהשם יורה להם את הדרך הנכונה, ושהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולנו, לא רק אותם, אותנו קודם כל. אנחנו צריכים לתקן את המעשים שלנו, וכולנו צריכים לחזור בתשובה שלמה. אז רבותיי, עד כאן הגיעה הסוגיה הזאת של פונדקאות. באמת יש לי עוד מה לדבר בסוגיה הזאת, אבל אני חושב שאם אני אפתח את הלינק הזה, אנחנו נצטרך עוד רבע שעה, ואין לי זמן לעוד רבע שעה. אני כבר הבטחתי שאני אסיים כאן ב-6, כדי שהם יוכלו להתחיל לעשות קורבנות ולהתפלל מנחה. אבל אני מקווה שאת רוב הדברים שלא הספקתי תוכלו אולי לראות בשוט מרכבות ארגמן בחלק י' באבן העזר. אולי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו למועדים לשמחה, חגים בזמנים לססון, ירועננו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרב.